למה לי השפעה עכשיו? מאת אלוף משנה גיא ודוקטור סגן אלוף במילואים סער רווה. מתוך בין הכתבים, גיליון 37, המלחמות החדשות ומלחמת רוסיה-אוקראינה. אלוף משנה גיא ביצע את רוב שירותו באגף המודיעין. בשנה האחרונה משמש מפקד מחלקת השפעה באגף המבצעים. סגן אלוף במילואים דוקטור רווה סער, בעברו ראש תחום פסיכולוגיה מבצעית בפיקוד המרכז באינטפאדה השנייה וראש ענף פאר בממדה. בשנה האחרונה מלווה את מחלקת ההשפעה בתהליך המעבר ממחלקה למערך. מבוא, התפתחות תחום המערכה על התודעה בעולם. המערכה על התודעה הוא מושג עתיק יומין, אך העיסוק בו הואץ במאה ה-20. את עידן המידע הפך מרכזי להבניית תמונת המציאות של חברות ומנהיגים. לאחר מלחמת העולם השנייה, התעלו בעוצמה רבה המלחמות האנטי-קולוניאליות, נרשמו מספר מצומצם של הצלחות, ואלה היו קשורות בפיתוח של אסטרטגיית מלחמה ששמה דגש על הפעלת כוח רך, soft power, כאלטרנטיבה או כפעולה משלימה להפעלת עוצמה צבאית קינטית. אבן הדרך המרכזית להתפתחות התפיסה החדשה התרחשה במהלך ההתקוממות בשלטון הבריטי במלאיה, בין השנים 1948 עד 1960. הכשל למיגור ההתקוממות בשנותיה הראשונות הוביל להתפתחותה של אסטרטגיית מלחמה חדשה, אשר כונתה Hearts and Minds. זו כללה שני עקרונות מרכזיים. לבבות, לזכות בתמיכה הרגשית של האוכלוסייה ולמנוע תמיכתם במתקוממים, מוחות, לשכנע את האוכלוסייה כי צרכיה ימולאו על ידי השלטון ברגע שכוחות הממשלה ינצחו במאבקם. אסטרטגיה זו הובילה להצלחות נוספות, למשל במאבק של הבריטים נגד מורדי המאו-מאו בקניה, בין השנים 1952 עד 1956. הרעיון של שילוב עוצמה רכה באסטרטגיית המלחמה של צבאות הופיע בספרו של הגנרל הבריטי רופרט סמית, בו טען כי במלחמות החדשות העיסוק בתפיסת הניצחון יהיה משמעותי יותר מהתוצאות בשדה הקרב, ומייחס חשיבות רבה ליכולת לשכנע אחרים לפעול כרצונך מבלי להפעיל כוח פיזי. יכולת זו מתבססת על שימוש במשאבים ויכולות שאינם קטלניים, כגון משאבים כלכליים, משפטיים, דיפלומטיים, תרבותיים ואידיאולוגיים. בשלהי המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 התגברה הכרה שהשגת הניצחון אינה קשורה רק להכרעת כוחו הצבאי של האויב, אלא בעיקר ליכולת להשפיע על האמונות של הציבור מכל צדדי המתרס בצדקת הדרך. בכל אותן מלחמות בהן הצבא קשה להבין וליישם אסטרטגיית לחימה הרואה באוכלוסייה האזרחית מושא מרכזי להשפעה חיובית, הוא כשל אסטרטגית. ניתן להזכיר את מלחמת לבנון הראשונה. במסגרתה צהל נתפס בתחילה כי משחרר לבנון מהשליטה הפלסטינית. אך זו התחלפה להתנגדות אלימה של האוכלוסייה השיעית בלבנון. הפלישה הרוסית לאפגניסטן בין השנים 1979 ל-1989 וכיבוש אפגניסטן ועיראק על ידי כוחות הקואליציה בהובלת ארצות הברית בין השנים 2001 עד 2021. התפתחות תחום המידע בעולם הבליט את שידורי הטלוויזיה כאמצעי הטכנולוגי המרכזי להשפעה על דעת הקהל. שידורי הטלוויזיה שהציגו את השימוש האגרסיבי של האמריקאים בהפעלת כוח האש במלחמת וייטנאם, תרמו לשינוי דעת קהל, להפגנות נגד המלחמה בקרב חלקים מהחברה האמריקאית, ולהיעדר לגיטימציה להתמשכותה בציבורים גדולים בארצות הברית ובעולם. במהלך מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991, שידורי הטלוויזיה מבגדד המופצצת, אשר כונו אפקט ה-CNN, שימשו ככלי המרכזי להשפעה על דעת הקהל העולמית. במהלך שנות ה-90 חלה התפתחות משמעותית בשימוש במידע להשפעה, את התפתח עידן האינטרנט ומנועי החיפוש, אשר שינו את דפוסי צריכת המידע, והפכו את המידע שטוח, נגיש בזמן אמת לכל קהלי היעד, ללא מודל היררכי וללא רגולציה מתאימה, אומנות, נורמות וחוקים הניתנים לאכיפה ומניעה. המאה ה-21 העלתה את תחום הרשתות החברתיות. אלה הפכו לכיכר השוק האתונאי. במסגרתו הפך תהליך ההשפעה למסיבי, אינטנסיבי, הפונה לקהלי יעד מגוונים. הבסיס לתחרות בין השחקנים השונים נגע ליכולת להשליט את הנרטיב שלהם כנרטיב הדומיננטי. הרשתות החברתיות שינו לחלוטין את אופי הקשרים בין יצרני התוכן לצרכני התוכן. יחסי הסמכות בין המדינה לאזרחיה, שהפסיקו לקבל את המציאות המוכתבת להם מההנהגה, התערערו. בעולם המערבי, במהלך שנת 2010, הייתה להן תרומה מרכזית להצלחת ההתקוממות האזרחית נגד השלטון במספר מדינות מרכזיות, כאלג'יר, טוניסיה, מצרים, לוב, תימן וסוריה. ההתקוממות שהובלה על ידי הדור הצעיר התרחשה מסיבות הקשורות לעוני, אבטלה ודיכוי אזרחי, והובילו בכמה מהן להחלפת השלטון המכהן. ההתפתחות הטכנולוגית ועידן הרשתות החברתיות הפכו את הקשר בין ההנהגה לאזרחים לקשר מגוון ורב ערוצי. החיבוריות התודעתית והרשתיות הטכנולוגית העצימו את יכולת הפרט, ארגונים ומדינות להעביר נרטיבים ומסרים, ובה בעת העצימו את הפגיעות המערכתית של מדינות ושל חברות. החשיפה של האזרחים לרשתות החברתיות והתפיסה של רבים בציבור כי מוצג בהן מידע מהימן הופכות את ערעור האמת לנגיש לגורמים המבקשים לערער על הסדר הקיים. הצפת המידע ברשתות החברתיות והשימוש הגובר בפייק ניוז מייצרים פגיעה אנונימית במאמצי המדינה ומקשים על הנחלת נרטיבים מוסדיים. בד בבד, היכולת לנהל שיח ולהשפיע על נושאים שנקראו בעבר פוליטיקה גבוהה בוזר לציבור, שהחל מביע דעתו על נושאים מרכזיים שעל סדר היום, ביניהם מדיניות הממשלה להתמודדות נגד נגיף הקורונה, המדיניות מול רצועת עזה בכלל וחמאס בפרט, תקיפת מתקני הגרעין באיראן וכיוצא באלה. צבאות שהכירו במגמות החדשות החלו לפתח תפיסה חדשה להשפעה, כאשר כל צבא התמקד בדפוס אחר של השפעה על התודעה. הבריטים פתחו את הרעיון של תקשורת אסטרטגית, משמעותה מכלול האמצעים שננקטים בתחום התקשורת כדי לשכנע את בעלי הברית ואת הידידים לעמוד לצדך, לשכנע גורמים ניטרליים לעבור לצד שלך או לפחות להישאר ניטרליים, ולשכנע את אויביך שיש לך די כוח ורצון כדי לגבור עליהם. האמריקאים פיתחו את הרעיון של מבצעי מידע כקונספט תורתי, מבני ארגוני ומבצעי, ובהמשך פיתחו את הרעיון של מבצעי השפעה. הרוסים, שמתייחסים להשפעה במובן המתקדם ביותר, פיתחו את רעיון לוחמת הדור החדש, שנודעה כדוקטרינת גרסימוב. זו מקנה חשיבות יתרה לממד התודעתי, פסיכולוגי וסוציולוגי של מעשה המלחמה. האפקטיביות של הפעילות הצבאית נמדדת קודם כל בעוצמת ההשפעה התודעתית. תפיסת המלחמה של הרוסים היא מלחמה היברידית שנעה סביב רעיון אסטרטגי מסדר אחד ברור, וכל יתר הכלים והאמצעים העולים על הדעת, המדינתיים, החצי מדינתיים או האזרחיים, משרתים אותו. מאמץ ההשפעה נתפס כמאמץ טוטלי, במסגרתו פועלות כל הסוכנויות במדינה לכדי פעולה אינטגרטיבית ומשולבת. מלחמת רוסיה-אוקראינה מספקת לנו הצצה על הפוטנציאל הגלום בתהליך ההשפעה על התודעה כאסטרטגיה מרכזית במסגרת עימותים בין מדינות ובין צבאות. הרוסים הציגו נרטיב הנשען על המסורת וההיסטוריה של רוסיה האימפריאליסטית, תמיכת הכנסייה והמלחמה הגדולה נגד הנאצים, והבליטו את הטענה כי רוסיה יצאה למבצע מיוחד שתכליתו דנאציפיקציה באוקראינה. אוקראינה מצידה אינה נשענת על ההיסטוריה כרעיון מארגן להבניית נרטיב. אוקראינה שואפת לכתוב מחדש את ההיסטוריה שלה כמדינה של תקווה, הפונה להיות מדינה מערבית מתקדמת. גיבורים חדשים נולדים, המייצגים את אוקראינה כגיבורה, מתגוננת בפני הדוב הרוסי, וכחומת מגן מפני תוקפנותו כלפי נאטו, המערב והערכים אותם הם מייצגים. רוסיה החלה בהעברת הנרטיב לאימות עם אוקראינה לפני הפלישה לאוקראינה ב-2014, והמשיכה ביתר סט במהלך החודשים שקדמו למלחמה שפרצה בפברואר 2022. לקראת פתיחת המערכה בפברואר 2022, בוצע מאמץ השפעה רוסי, מתוכנן, מפולח ומותאם כל קהל יעד. העברת הנרטיבים והמסרים הנלווים להם התקיימו באופן הבא. לקהל היעד המערבי וההנהגה האוקראינית, מסרי הרתעה. לקהל היעד האוקראיני מסרי עידוד להתנגד לממשל ומסרי עוצמה של היכולות הרוסיות לגבות מחיר כבד מאוקראינה. לקהל היעד הרוסי באוקראינה מסרי הבטחה וביטחון בסגנון של הצבא הרוסי יגיע לשחרר אתכם, ולקהל היעד הרוסי ברוסיה, באוקראינה שולטים נאו-נאצים והם מהווים איום על רוסיה. הרוסים הציגו את הממשל האוקראיני ככזה שלא נהנה מתמיכה של העם האוקראיני, נשלט על ידי נאו-נאצים, פונה למערב, מסכן את הביטחון הלאומי של רוסיה ופוגע בזכויות המיעוט הרוסי בשטחה של אוקראינה, שפה, תרבות וערכים. מהשלב בו הבינו הרוסים כי תהליך ההשפעה באמצעות הרתעת הממשל האוקראיני ונאטו לא צלח, המיקוד עבר להשפעה ועידוד החוסן של קהל היעד הפנימי ברוסיה. כבר בשלבי הלחימה הראשונים, פוטין זיהה כי נרשמת הססנות בדעת הקהל ברוסיה ביחס למטרות המלחמה. זו נבעה גם מאי בהירות ביחס למטרות המלחמה והכישלונות שנרשמו בשדה הקרב, והוא החל למקד את מאמציו ליצירת לגיטימציה פנימית. כאשר הבין פוטין כי הוא אינו מצליח כפי שקיווה, יצר בידוד מקסימלי של מרחב המידע הרוסי כדי לשמור על מונופול בהבניית הנרטיב בקרב הציבור הרוסי, שלפיו מדובר בסכסוך לגיטימי. נקט בטקטיקה של הסתרת מידע, עיוות מידע וחסימת אמצעי תקשורת לאזרחי רוסיה, בדגש על חלק מהרשתות החברתיות. מאמץ ההשפעה של הרוסים פעל במישורים נוספים. מישור אחד הוא ההרתעה שלובתה בהפגנת היכולות הרוסיות בתרגילים גדולים, שהאחרון שבהם הוא התרגיל המשותף עם הצבא הבלרוסי. המטרה הייתה ליצור חשש בקרב ההנהגה והעם האוקראיני ובחירי נאטו על מנת שיקבלו את דרישות רוסיה, ולחילופין לשמש מקפצה אפשרית למלחמה. מאמץ משלים היה פיזור העוצמה הרוסית כמאמץ ההונאה וההסתרה ומניעת איתור של המאמץ המרכזי הרוסי. מאמץ ההשפעה הרוסי רואה בפעולה בתווך הסבר כלי נשק משמעותי. פועל יוצא מכך הוא הפעלת מבצעי סייבר החל מ-2014 ולאורך כל שלבי המערכה הנוכחית, במטרה לשתק ולשבש אתרי תשתית ואנרגיה ולשתק את מערכות הפוש של היריב. הרוסים הקצו משאבים רבים למאמץ ההשפעה הצבאי. לא היו מספר תכליות. האחת הייתה להרתיע את נאטו ממעורבות פעילה ושליחת אמצעי לחימה לצבא האוקראיני. השנייה, ליצור תחושת ייאוש וחוסר תוחלת בהמשך ההתנגדות לצבא הרוסי, באמצעות הפגזות אזרחים, הרס תשתיות וסיפוח אזורים אוקראינים לרוסיה. השלישי, מאמץ מוגבר לחיזוק המורל הלאומי בקרב אזרחי רוסיה והעצמת ההישגים של הצבא הרוסי, הסתרת כישלונות כתביעת אוניית המלחמה מוסקבה, מאמץ הומניטרי בקרב אזרחי הערים הכבושות ומאמצים לפגוע במורל הכוחות הצבאיים והאזרחים האוקראינים. למול תפיסת מאמץ ההשפעה הרוסי, ניהלה אוקראינה מאמץ השפעה משמעותי בשתי רמות. רמה אחת היא ברמת הנשיא זלנסקי, ומטרתו להניע את המערב לסייע לאוקראינה צבאית ומדינית. ברמה הצבאית ניהל הצבא האוקראיני מאמץ מקביל למאמץ הרוסי, ועסק בסיכול המאמץ הרוסי והשפעה על הכוחות הרוסיים הפועלים בשטח. גם המערב בראשות ארצות הברית ניהלו מלחמת מידע ומאמצי השפעה שפעלו לצמצם את אפקטיביות מאמץ ההשפעה הרוסי, הגנה והתקפה משולבים להשפעה. באמצעות סיוע במודיעין בזמן אמת על פעולות וכוונות הרוסים, במטרה לשבש את מאמצי המלחמה הרוסיים, באמצעות חשיפת כוונות ומידע בזמן אמת לקהלי היעד השונים, לסייע לצבא אוקראינה במשימותיו האופרטיביות, ולהוביל לכישלון צבא רוסיה במספר חזיתות. המערב פעל לחיזוק יכולת ההגנה האוקראינית, ולעידוד מדינות נוספות, כשוודיה ופינלנד, להצטרף לנאטו, במטרה להציג את הכישלון של פוטין להרתיע את המערב. ניתוח ראשוני של כישלון מאמץ ההשפעה הרוסי תמון במשתנים רבים, אבל קודם כל בהבנת חסר של ההשתנות התרבותית של אזרחי אוקראינה ונחישותם לפנות מערבה. נטייה זו החלה כבר ב-2014, והועצמה בשנים האחרונות. הכישלון שולב גם בהבנת חסר של השתנות הערכים בחברה הרוסית, בעיקר של אלו שנחשפו לתרבות המערבית ואינם רוצים לחזור אחורה. אם כי יש לציין כי בשלב זה, התמיכה בפוטין בדעת הקהל הרוסית עדיין גבוהה. הבקיעים מסתמנים בקרב האליטה הרוסית. נראה כי היעדר היכולת של ממשל פוטין להשיג את היקף הלגיטימציה בקרב דעת הקהל הפנימית ברוסיה, מנע ממנו עד כה להכריז על האימות כמלחמה, לאפשר גיוס כללי של כוח אדם ומשאבים למלחמה, ולהכריז מלחמה טוטלית על אוקראינה. או אז הסתכן בהודעה בכישלון בהשגת מטרותיו במלחמה. התפתחות תחום המערכה על התודעה בצהל. כבר בשנים הראשונות להקמת המדינה הקדישו בישראל ובצהל חשיבות רבה לפעולות ההשפעה על מגוון קהלי היעד בחול, בתוך ישראל ועל היריבים. על אף הנחיתות הבסיסית של מדינת ישראל בדעת הקהל, הנרטיב שישראל העבירה כי מדינת ישראל נמצאת במלחמת מגן, מלחמת אין ברירה, הצליח להתבסס בשנים אלה, וצהל השכיל לשמר לגיטימציה להפעלת כוחו. המלחמה הקונבנציונלית האחרונה בין ישראל למדינות ערב התרחשה באוקטובר 1973. צהל, שהופתע אסטרטגית מההונאה הכפולה המצרית-סורית, השכיל לסיים את המלחמה בעמדת יתרון צבאי מובהק. למרות התוצאות החד משמעיות של המלחמה, המצרים הכריזו על ניצחון, ואילו מדינת ישראל פנתה להתאבל על מתיה. התברר כי המציאות נתונה לפרשנות של הצדדים היריבים, וכי הגדרת ניצחון או הפסד אינה תלויה רק במשתנים השייכים בלעדית לשדה הקרב. במלחמת לבנון הראשונה, במהלכה פעל צהל בעיקר נגד אשף, הציגה ישראל את הנרטיב לפיו נכפתה עליה מלחמה על ידי ארגון טרור, אשף. נרטיב זה שימר בראשית המלחמה את הלגיטימציה הבינלאומית והפנימית להפעלת העוצמה הצבאית של צהל בלבנון, אך תוך תקופה קצרה השתנתה המגמה. למרות ההצלחה של צהל להכריע צבאית את אשף, השימוש בכוח רב שהוביל להפעלת עוצמת אש מסיבית על האוכלוסייה הלבנונית, כיתור בירות וטבח סברה ושתילה, הובילו לבקיעים בלגיטימציה הבינלאומית והפנימית. האינטפאדה הראשונה, שהחלה באוקטובר 1987, סימנה את השינוי בלגיטימציה של צהל להפעלת הכוח. צהל, שהכרעה באמצעות מתקפה מבוססת על תמרון יבשתי ועליונות אווירית, שימשה כהיגיון פעולה המוביל שלו מעת הקמתו, ניסה לדכא את ההתקוממות בעיקר באמצעים צבאיים, וכשל. רק כאשר ההתקוממות שינתה פניה לטרור, שהייתה זירת פעולה מוכרת היטב לצהל, צהל הצליח לצמצם דרמטית את הטרור. למרות ההצלחה היחסית, המדיניות והטקטיקות שהופעלו מול האוכלוסייה הפלסטינית הובילו לביקורת בינלאומית ופנימית קשה על צהל, ונפערו בקיאים בלגיטימציה שלו להפעיל כוח רב מול אוכלוסייה אזרחית. רבין, ראש הממשלה, שנבחר ביולי 1992, הבין קשיים אלה ושאף להסכם כולל בין ישראל לרשות הפלסטינית. במהלך שנות ה-90 התגבר האימות הצבאי מול ארגון חיזבאללה בדרום לבנון, וצהל בחר להעדיף אסטרטגיית פעולה במסגרתה האש שימשה המרכיב הדומיננטי בהפעלת העוצמה הצבאית. תפיסה מבצעית זו באה לידי ביטוי במהלך המבצעים ענבי זעם ודין וחשבון. החיכוך הבלתי פוסק, מלווה בנפגעים בקרב חיילי צהל, הוביל לצמצום בהיקף הלגיטימציה להמשך השהייה בלבנון, וגרם בסופו של דבר לנסיגת ישראל משטחי דרום לבנון. חיזבאללה ניצל את הנסיגה להעצים את תדמיתו בקרב כלל קהלי היעד. ההשלכות של נסיגת צהל מלבנון וכישלון השיחות לפתרון הסכסוך בין ישראל לרשות הפלסטינית בקמפ דיוויד בחמישה ביולי 2000 הוביל לפרוץ האינטיפאדה השנייה בספטמבר 2000. גלי הטרור וריבוי ההרוגים הישראלים הובילו למבצע חומת מגן באפריל 2002, שגרר מלחמת נרטיבים בין ישראל לפלסטינים. ישראל הבליטה כי היא יצאה למגר את הטרור הלא לגיטימי שהוביל למספר גבוה במיוחד של הרוגים בקרב אזרחים ישראלים מפיגועי הטרור הפלסטינים. המערכה כונתה כמלחמת אין ברירה או מלחמה על הבית, תוך שימוש בנרטיבים ודימויים ממלחמת העצמאות. הפלסטינים השתמשו בנרטיבים שהבליטו את המסרים של החזרת הכיבוש והרס והרג שיטתי ומכוון. בשתי האינטפאדות עלתה באופן בולט חשיבות התמיכה של האוכלוסייה האזרחית או היעדרה בקרב שני הצדדים כמרכיב המשמעותי ביותר ביחס לצמצום או הרחבה של האימות בין ישראל והפלסטינים. בצהל התפתחה ההכרה כי היעדר תהליכי ההשפעה על קהלי יעד פלסטינים, לבנונים, בלתי מעורבים, כמו גם פער בשימור החוסן החברתי בקרב החברה הישראלית, גורם למחיר כבד במערכה על התודעה והיכולת של צהל לפעול ולהשיג את מטרותיו. מדינת ישראל מצאה עצמה בחיכוך מתמשך עם ארגונים היברידיים השולטים על טריטוריה ומפעילים במשולב פעולות טרור מול אזרחים ישראלים ופעולות לחימה נגד חיילי צהל. הפלסטינים וחיזבאללה הבינו מזה שנים כי המאמץ המרכזי הוא מאמץ ההשפעה מול ישראל, הקהילה הבינלאומית וליכוד השורות מבית. הפעלת האלימות מול ישראל נועדה בעיקר לשרת מטרות אלה. ההכרה של חיזבאללה והפלסטינים בעליונות הצבאית הישראלית הובילה אותם להעצמתם של מרכיבי ההשפעה והלגיטימציה באסטרטגיה שלהם. כאשר פרצו עימותים צבאיים, עוצמת האש הגבוהה שצהל הפעיל גרמה לנפגעים רבים בקרב האוכלוסייה האזרחית. אירועים אלה שרתו את הנרטיב שארגונים אלה ביקשו לקדם מול כלל קהלי היעד המערביים, במטרה להגביל את כוחו של צהל. דפוס הפעולה של היריבים התרחש באופן הבא. בשלב המקדים למערכה, עיקר המסרים נועדו להרתיע את צהל והציבור הישראלי מפני כניסה אפשרית לשטחיהם. במהלך הלחימה, העיסוק היה ביצירת תחושה של אחדות פנימית, המחיר שכוחות צהל משלמים במהלך הלחימה, העצמת ההישגים שלהם ויצירת תודעה של הרג והרס המוני בקרב האוכלוסייה האזרחית למול הזירה הבינלאומית. בתום הלחימה, העיסוק עבר לממד הלגיטימציה לפעילות היריב, שכלל פנייה למוסדות בינלאומיים במטרה לפגוע בלגיטימציה, להרתיע מפני כניסה קרקעית חוזרת, לערער את חוסנה של החברה האזרחית ואת מעמדה הבינלאומי של ישראל. בעבר, נקודות התורפה בהם עסק הצבא היו בעיקר בחולשות הפיזיות, מבניות של היריב, שיאפשרו לו לתמרן ולהכריע. תווך התודעה לא נחשב נקודת תורפה, וההשפעה לא נחשבה מכפיל כוח, על אף הביקורת הרבה הקיימת בשנים האחרונות בקרב רבים בחברה האזרחית של היריבים, בעזה כלפי החמאס, בלבנון כלפי חיזבאללה, בסוריה כלפי אסד ובאיראן כלפי משטר האייתולות. צהל, שתחום המערכה על התודעה היה בעיצוב מחודש, חווה קשיים תפיסתיים וטכנולוגיים בהתמודדות עם עידן המידע המתחדש. האתגרים החדשים בתחום המדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות מצאו את הצבא לא מוכן להפעלת טכניקות השפעה חדשות, והמענה להשפעה נשען ברובו על המדיה המסורתית. ההכרה בפער הובילה לתהליך למידה מעמיק שכלל ניתוח תמונת המצב, האתגרים הקיימים להשפעה והתפיסה המתחדשת בתחום ההשפעה ומבצעי המידע בצבאות מערביים, בדגש על זה של הצבא האמריקאי והבריטי. זו הובילה לכתיבת תפיסת הפעלה חדשה שעסקה בתחום חדש שהחל להתפתח בצהל ונקרא המערכה על התודעה. תהליך זה היה משולב בהתפתחותה של דוקטרינה חדשה להתמודדות עם התקוממות של אוכלוסייה אזרחית משולבת בטרור וגרילה. חשיבותה של הדוקטרינה הייתה באופן בו היא שאפה להתמודד עם האתגרים של המרכיבים התודעתיים של החברה האזרחית ושל מנהיגים. הקמת המרכז למבצעי תודעה בתחילת 2005 היוותה הסנונית הראשונה לניסיון של המטה הכללי להתמודדות על בסיס גישה מערכתית משולבת עם האתגרים החדשים בזירת התודעה. התפתחו כלים חדשים להעברת נרטיבים ומסרים והתמודדות אפקטיבית מול היריבים בתחום זה. חטיפת החיילים באזור זרעית ב-12 ביולי 2006 הובילה למלחמת לבנון השנייה. בשלב הראשון של המלחמה נרשמה רמה גבוהה של לגיטימציה בקרב הקהילה הבינלאומית וגם בתוך החברה הישראלית להפעלת הכוח הצבאי של ישראל, גם במחיר של נפגעים אזרחים והרס תשתיות נרחב בלבנון. נאום ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט והאופן בו הגדיר את מטרות המלחמה נטעו בציבור ציפיות להישגים, אך אלה התבדו ככל שהמלחמה התארכה. כתוצאה מכך, על אף ההצלחה להשמיד את מערכי הרקטות ארוכות הטווח של חיזבאללה בשלב הראשון, הכשל בהגדרת מטרות מלחמה ברות השגה, הקשיים שהיו לצהל להפסיק את איום הקטיושות לטווח הקצר והבינוני, הכשל המערכתי בפעולה הקרקעית בדרום לבנון, הפערים הגדולים שהתגלו בתפקוד הצבא, בעיקר צבא היבשה, וכמות הנפגעים בקרב האזרחים בלבנון, למשל אירוע כפר קנה מספר 2, הובילה לביקורת נוקבת על דפוסי הפעלת הכוח של צה"ל בקרב הנהגות של מדינות רבות בעולם, של התקשורת העולמית ואף הישראלית. על אף קשיים מבצעיים אלה, צה"ל הפעיל מערכה נרחבת להשפעה על התודעה, לא תמיד בהצלחה. הפעילות כוונה בממדים הגלויים במטרה לייצר תמונת ניצחון ולהנחילה בתודעת קהלי היעד השונים. למשל, באמצעות הפצת תמונות של לוחמי חיזבאללה הרוגים, כיבוש העיירה בינט ג'בל, שהייתה המקום בו נשא מנהיג חיזבאללה, נסראללה, את נאום הניצחון שלו. לימים נקרא הנאום נאום קורי העכביש, ביצוע מבצע חד וחלק שתכליתו הייתה לייצר אפקט תודעתי עבור הציבור הישראלי ותחושת כישלון בקרב חיזבאללה, ופעולות גלויות וחשאיות למול קהלי היעד בלבנון. אך הדימוי הכושל של פעולת צה"ל במלחמה בקרב כלל קהלי היעד, וחוסר היכולת להציג הישג מבצעי מובהק, גרם לכך שגם במערכה זו, חיזבאללה נתפס לאחר המלחמה כמי שידו הייתה על העליונה. כאשר לפרקים, אמינותו של מנהיג הארגון נצראללה נתפסה כגבוהה יותר מהמנהיגים בישראל. פעם נוספת התברר כי כאשר לא קיימת מעטפת השפעה כוללת על כלל קהלי היעד, פעולות לחימה, גם אם מוצלחות, לא מייצרות את ההשפעה הנדרשת ומעיבות על הישגי המלחמה. הלקחים ממלחמת לבנון השנייה, המצוינות הטקטית שגילה המל"ט בתחום המערכה על התודעה והניסיון שנרכש מול הפלסטינים וחיזבאללה, סייעו בהמשך לפתח את מאמצי ההשפעה בצהל במסגרת מערכות לחימה קצרות, כמו גשם ראשון ב-2005, עופרת יצוקה ב-2008, עמוד ענן וצוק איתן. בשנים אלה הטכנולוגיה גויסה בפעם הראשונה למאמץ הצבאי בתחום ההשפעה. על אף הצלחות אלה, התגלה הפער בין החשיבות הרבה שהוענקה לתחום והיקף המשאבים המצומצם שהופנה לבניין כוח בתחום זה. הרעיונות הקיימים בתפיסת הכוח הרך היו קיימים מזה שנים בעולם ובצהל, אך הם לא באו לידי ביטוי במסגרת תפיסות ההפעלה שנכתבו בצהל בין השנים 2006 עד 2018. במהלך שנים אלה נכתבו תפיסות שעסקו בעיקר בתחום הפעלת הכוח הקינטית. ההנחה בתפיסות ההפעלה שנכתבו הייתה כי ניצחון באמצעות תמרון ואש יוביל להישג פיזי בשטח, והוא לכשעצמו המרכיב התודעתי הגבוה ביותר. החל משנת 2012, העיסוק המוגבר במב"ם, המערכה בין המערכות, שהחל בתקופתו של הרמטכ"ל גנץ, והמשכו בתקופת מחליפו, הרמטכ"ל גדי אייזנקוט, הוביל להכרה מחודשת בחשיבות העיסוק בתחום ההשפעה. בתקופתו של גנץ הוקם צוות שכונה לוחמה רכה, וכלל היבטים של לוחמה פסיכולוגית, לוחמה כלכלית ומשפטית. הוצגה חשיבה מחודשת על הצורך להאט את מאמצי הלמידה של היריבים במב"ם באמצעות הונאה והטעיה. הוקמה מחלקת תודעה שהייתה כפופה לאגף התכנון ועסקה בעיקר בתחום הלגיטימציה הבינלאומית ובהיבטים המשפטיים של פעילות צה"ל. בשנים אלה המחלקה לא פעלה לשילוב כלל מרכיבי ההשפעה על התודעה ולא עסקה בהיבטים מבצעיים. לא התקיימה הכרה כי ההשפעה היא חלק מרכזי מהתהליך המבצעי במטרה לשמש אחד מהמאמצים להפעלת הכוח של המפקדה הכללית ולשמש מרכיב גם בתהליך המבצעי של המפקדות להפעלת הכוח. פער זה הוביל פגיעה באפקטיביות צה"ל. בתקופתו של הרמטכ"ל אייזנקוט, המחלקה עברה מאגף התכנון לאגף המבצעים. על אף הניסיון להגדיר את תפקידי ההשפעה במפקדה הכללית, היא לא באה לידי ביטוי מעשי באסטרטגיה הצבאית של אייזנקוט. בתקופתו של הרמטכ"ל כוכבי, הוחלף שמה למחלקת השפעה, אך בתחילה גם תפיסת הניצחון החדשה שהגה הרמטכ"ל כוכבי, מייתה להתייחס לתחום ההשפעה כמאמץ שיש לו פוטנציאל להביא להישגים בתחום המלחמות הקיימות והעתידיות של צה"ל. המעבר התמידי של התחום בין אגפים במטה הכללי וההשקעה המצומצמת של צהל בתחום משולב בהזנחה רבת שנים בתחום ההתעצמות בחילים מבצעיים וכוח אדם לא מקצועי, הובילה לכך שהפעולות להשפעה במסגרת המערכה על התודעה במבצע שומר החומות במאי 2021 נתפסו לא מספיק אפקטיביות. צהל ומדינת ישראל לא הצליחו להטות את הנרטיב למול עוצמת התמיכה הבינלאומית לפלסטינים ברשתות החברתיות. ההרס הרב שהתרחש ברצועת עזה כתוצאה מפעולות צהל השפיע על קבלת ההחלטות של ראשי חמאס לסיים את האימות הנוכחי, אך הנזקים בתחום הלגיטימציה בזירה הפנימית והבינלאומית היו גדולים. התחקיר של צהל העלה כי רמת הסינכרון בין הגופים השונים העוסקים בתחום זה בצהל ובין צהל לגופים הביטחוניים והממשלתיים הייתה נמוכה. הלמידה המעמיקה של חמאס על האופן בו פועל חיזבאללה נגד ישראל סייעה להם לקבוע את סדר היום התקשורתי. על אף הידע הרב שנצבר על פוטנציאל ההשפעה של הרשתות החברתיות באימותים בין מדינתיים והלקחים מהפעולות של הרוסים מול אוקראינה לפני הפלישה לקרים ב-2014 והמעורבות בבחירות בארצות הברית ב-2016, התברר כי היכולות של צהל להעברת מסרים והנוכחות ברשתות החברתיות נשארו מצומצמות. מנהל התחקיר הצהלי, האלוף במילואים ניצן אלון, תיאר כי הממצאים הבליטו שני פערים מרכזיים. האחד, שיקולים לקויים בתכנון ובקבלת החלטות בתחום המערכה על התודעה, והיעדר כלים אפקטיביים שיגרמו ללחץ גובר על האוכלוסייה באופן שישפיע על מקבלי ההחלטות בתנועת חמאס. הפערים שהיו בצהל לשלב ההתקפה בתחום ההשפעה על היריבים התגלו גם בתחום ההגנה מתהליכי ההשפעה של היריב. יכולות ההתגוננות ממהלכי ההשפעה דלות ונמצאות עדיין בתהליכי התפתחות בצהל ושירותי הביטחון. ההכרה כי הקשיים המרכזיים ביכולת לנטרל השפעה של גורמים עוינים קשורה גם לדפוסי השילוביות הבין ארגונית של העוסקים בתחום ההשפעה ורתימה של גופי הטכנולוגיה למאמצים אלה. אחת הדוגמאות הבולטות בתחום ההגנה קשורה לתהליך ההסתה שהתקיים ברשתות החברתיות, בספרי הלימוד בבתי הספר וקריאות גלויות להרג יהודים על ידי הפלסטינים. הסתה זו הובילה במהלך החודשים אפריל-מאי 2022 ל-19 הרוגים ישראלים. הבנה של פוטנציאל ההסתה על רמת האלימות הפלסטינית הובילה לביצוע פעולות משותפות לצהל, שירות הביטחון הכללי והמשטרה לבלימת ההסתה על בסיס חמל משותף. כיום ישראל מתמודדת עם דפוסים חדשים של עוינות, המחייבים כלים חדשים. דפוסים אלה כוללים בין היתר עלייה בשימוש בכלים רכים, כלומר קמפיינים לדלגיטימציה, חרם כלכלי, חרם אקדמי, תקשורת ודעת קהל עולמית, אימותים עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים, וכן קרבות משפטיים. כמו גם שימוש גובר של היריבים בשקרים והצגתם כאמת מוחלטת. בניית מערך השפעה, המהווה התשתית המקצועית למאמץ ההשפעה, שילובי ובין זרועי, מחייבת התייחסות מחודשת ומעמיקה במטה הכללי. לקראת בניית מערך השפעה, עיקרי השינוי המוצע. עם כניסתו לתפקיד הרמטכ"ל, הבין רב אלוף כוכבי כי אופיין של המלחמות החדשות אינו מאפשר לישראל לנהל מלחמות תמרון, ארוכות ומתמשכות. הבנה זו הובילה אותו לפתח דוקטרינה חדשה, לה הוא קרא תפיסת הניצחון של צהל. התפיסה הבליטה כי ניצחון מובהק יושג באמצעות המרכיבים הבאים: השמדה מנגד של יכולות אויב, שימוש מסיבי באמצעים אוטונומיים התקפיים, קיצור משך המלחמה באמצעות תמרון מהיר לעומק מערכי האויב. עליונות מודיעינית לצורך חשיפת האויב כתנאי להשמדתו וכישוריות גבוהה בין מערכים ויחידות בקצה לקיום יכולות תקיפה מרחביות בקצב גבוה ובאופן אפקטיבי. התפיסה הרב-מימדית של צהל, שתכליתה לאפשר את דוקטרינת הניצחון, מורכבת ממספר סוגי מאמצים. מאמץ הוגדר כאיגודם הארעי של משאבים ממספר זרועות או מערכים שונים תחת סמכות אחת להשגת המשימה שנקבעה. המאמץ הוא רב זרועי או רב חילי, ופועל בממד לחימה אחד או יותר. למשל, מאמץ ההשפעה פועל בממד לחימה שלטני, מידע, אך גם במסגרת ממדים אחרים כמו התמרון והאש. לקחי המערכות האחרונות הובילו להכרה מחודשת בחשיבות התחום של ההשפעה על התודעה במטה הכללי, אך הניהול שלו היה מבוזר, לא מנוהל באופן רציף ומקצועי, נעדר תיאום וסנכון, וכתוצאה מכך מתפקד בחוסר אפקטיביות. הפעולות לא נעשו תחת הכוונה של גורם אחד מרכזי שתפקידו לעצב, לתכנן ולפקד על כלל יכולות ההשפעה של צהל, ולא התקיים שילוב מלא של יכולות המידע עם יכולות קינטיות למטרות השפעה. כפועל יוצא, ההשפעה לא נתפסה כאחד המאמצים המובילים של המפקדה הכללית של צהל. בצהל ישנם גופים שונים העוסקים בהעברת מידע לקהלי יעד שונים. ניתן למנות ביניהם את מתאם הפעולות בשטחים, דובר צהל, הפרקליטות הצבאית, הצנזורה הצבאית, האגף האסטרטגי של צהל, אגף התקשוב והיחידות למבצעי מידע להשפעה, רובן תחת אגף המודיעין. לכל אחד מהם תפקיד ייחודי מול קהלי יעד שונים. בנוסף, קיימים גופים שהתמחותם היא בהפעלת כוח קינטי, כמו זרוע היבשה, הים והאוויר. יכולות קינטיות עשויות לשמש אף הן מרכיב מרכזי במאמץ ההשפעה. לקחי מבצע שומר חומות הצביעו באופן מובהק על הצורך להפוך את תחום ההשפעה לאחד המאמצים שתורמים באופן ישיר להשגת הניצחון במלחמה, במטרה לסנחרן ולהפעיל את כל היחידות הפועלות בתווך המידע להשפעה. כתוצאה מכך, החליט הרמטכ"ל כוכבי בתחילת 2022 כי ההשפעה תהפוך להיות אחד המאמצים המובילים למימוש תפיסת הניצחון. הניצנים לשינוי התרחשו במהלך המבצע האחרון נגד הגאפ ברצועת עזה, עלות השחר. לאור החלטת הרמטכ"ל, נכתבה בחודשים האחרונים תפיסת הפעלה חדשה למאמץ ההשפעה ועדכון של התורה. מאמץ ההשפעה הוגדר כאיגוד כוחות ויכולות לפעילות צבאית מתוכננת, משולבת ומתואמת, שעיקרה מבצעי מידע להשפעה, מבצעים כלכליים, מבצעים דיפלומטיים צבאיים ומבצעים קינטיים, המיועדת להשפיע על תפיסת המציאות של קהלי היעד של היריב, ובכללם מנהיגים, אנשי צבא, פעילי טרור ואזרחים, קהלי יעד שאינם מעורבים ישירות במערכה, מסונכרן עם תהליכי הסברה לקהל היעד הישראלי, במטרה להשפיע על התנהגותם באופן שיסייע להשיג את משימות הצבא במצבי שלום, משבר, חירום ומלחמה. העקרונות שהוגדרו למאמץ ההשפעה: 1. יכולת העברת מידע במגוון כלים ויכולות בו זמנית. 2. פעולה בכל מצבי שחם באופן מתמשך. 3. יכולת פיקוד על כלל מבצעי המידע להשפעה של צהל וגורמים חברים. 4. יכולת להוות מאמץ עצמאי וגם מאמץ תומך ומסייע למאמצים אחרים. ההישגים שהוגדרו למאמץ ההשפעה: 1. תמיכה במאמצי הביטחון הלאומי. 2. השפעה על קבלת ההחלטות של קהלי היעד. 3. מניעת פגיעה במעמדה של ישראל. 4. הרחבת חופש הפעולה של צהל למול כלל קהלי היעד. 5. צמצום חופש הפעולה של היריב. 6. השפעה על תפיסת הישג של כוחותינו וצמצום זה של היריב. 7. הרתעה ועיצוב כללי משחק. 8. השפעה על דרג מקבלי ההחלטות בקשר לכוונות צהל. 9. תמיכה ואיגבור של מאמצי האש והתמרון. על מנת לאפשר את תפקודו השוטף של מאמץ ההשפעה, החליט הרמטכ"ל להקים מערך השפעה מעודכן וחדשני. מערך ההשפעה יכלול התארגנות רב-חילית ומקצועית, הפועלת על בסיס עיקרון פעולה היברידי. עיקרון זה מציע כי מערך ההשפעה יתבסס על שני סוגי מנועים במשולב. האחד, המנוע הצבאי, שיהווה את העוגן של מרכיבי הפיקוד והניהול. המנוע השני הוא אזרחי, הקשור למומחיות תיאורטית ומעשית בתחום ההשפעה. על מנת לקיים את עקרון ההיברידיות של מערך ההשפעה, הוגדרו התנאים הבאים. 1. הטמעת ידע מתחום עולמות הפרסום, השיווק, המיתוג ויחסי הציבור. נדרש להתאים ידע זה לעולם הצבאי, שהוא שונה מהעולם העסקי ציבורי. 2. קיום יכולות פעולה חדשות. א. מהירות, היכולת להעביר ולהגיב על מידע מהר ככל האפשר. ב. ביזור, העברת מידע במגוון רב של ערוצי תקשורת. ג. גיוון, שימוש במספר רב של מגיבים, מובילי דעה, פרשנים וכיוצא באלה. ד. יכולת לדיאלוג בשפת קהל היעד, על מנת להעביר את הנרטיב של היוזם. ה. ויזואליזציה לקהל היעד ובמיוחד הצעירים, הנגשת תוכן ויזואלי, על מנת להשיג את הקשב שלהם. ו. משחקים, גיימינג, העברת מסרים סמויים וחוויות הרוכשות את הקשב של המשתתפים. 3. יכולות הגנה מפני מאמצי ההשפעה שמופעלים על ידי היריבים. 4. יכולות למודיעין ולהערכת השפעה, בעל מאפיינים ייחודיים בתחום האיסוף, המחקר והערכת אפקטיביות הפעולה, בהיותו ממוקד בממדים תרבותיים, פסיכולוגיים וסוציולוגיים של קהלי היעד של צהל. 5. מרכיבים של בניין כוח למערך, תול, תקינת כוח אדם, תקציב, הכשרות, אימונים. בחודשים האחרונים יוצאת לפועל תוכנית חדשה להכשרת קציני השפעה, שתהווה קפיצת דרך להפיכת התחום למקצוע צבאי, ולקראת סוף השנה תתקיים הכשרת מודיעין להשפעה. נכתבה תפיסת הפעלה חדשה, נבנה מערך כוח אדם במילואים, מוקמים ענפי השפעה במפקדות להפעלת כוח, הוגדל התקציב להתעצמות בכלים טכנולוגיים ולביצוע אימונים יהודיים. ריבוי המשתנים המשפיעים על תודעת פרטים, ציבורים וחברות מהווה אתגר טכנולוגי שלא קל לפצחו לתחום ההתקפה, ההגנה והערכת הישג. לאור צורך מבצעי נבנה תהליך מבצעי מגובה ביכולת טכנולוגית להסרת תכני הסתה ברשתות החברתיות. תחילתו באיתור תכנים מסיתים, המשכו בפנייה לרשתות החברתיות להסירם באמצעות גורמים משפטיים, והמשכם בתהליכי השפעה ממוקדים על הגורמים המסיתים. תהליך זה שהתפתח החל ממבצע שובר גלים העלה הצלחות רבות ומסמן את הפוטנציאל של השילוב בין כלים טכנולוגיים לתהליך מבצעי. צהל נמצא בתהליך שינוי והעצמה של המבנה והיכולות לתחום ההשפעה. מבנה המחלקה גדל, נוספו תקנים והתקציב גדל, והכיוון הוא להפוך את המחלקה למערך מקצועי מוביל. זוהי רק ראשיתו של המסע. הזמר שלמה גרוניך היטיב לתאר את המציאות החברתית במילות השיר: כולם רוצים שירים פשוטים, שירים בשני אקורדים, אבל מלחמות הם לא עניין פשוט, ובטח לא בשני אקורדים. העולם הפיזי המסורתי של עידן המלחמה השתנה, ולממד התודעתי ניכרת חשיבות לא פחות משמעותית ביחס לאופן בו מוגדר הניצחון במלחמה והתנאים המובילים לכך. על מנת לממש את החזון לבניית מערך השפעה בצהל, נדרש שילוב ידיים של כלל הגורמים הרלוונטיים לתהליך ההקמה וגיבוי של הפיקוד הבכיר. לא עוד פעולות ספורדיות של גורמים נפרדים, מוכשרים ומוצלחים ככל שיהיו. צהל נדרש למעבר מנגינה של סולנים לתזמורת משולבת ומסונכרנת, המופעלת על ידי מנצח בעל כישורים מוכחים.